שלום לכולם, פודקאסט חופרים בזמן. אנחנו בפרק השני, והיום פרק מיוחד לכבוד יום ירושלים. נמצא איתנו פרופסור יוסי גרפינקל מהאוניברסיטה העברית. שלום יוסי.
שלום, לך ולמאזינים.
ואיתי גם שותפי נטע בר.
שלום שלום.
אנחנו נדבר היום על כל מיני סוגיות מעניינות, לאו דווקא מלחמת ששת הימים ומה שקרה אחרי קום המדינה, אלא אנחנו רוצים ללכת יותר אחורה ולדון בירושלים של פעם, ירושלים שלפני 2,000, 3,000 ו-4,000 שנה, אולי אפילו יותר מזה, תכף יוסי יספר לנו. אנחנו נדון בסוגיות מרתקות כמו איך נראתה בדיוק העיר הזאת לפני שכבש אותה דוד המלך, מה בדיוק הוא כבש, מה היה הגודל שלה, ומה אפשר ללמוד כשחופרים באסלה של שירותים. תתפלאו, לא מעט. אז יוסי, אולי באמת תיקח אותנו אחורה לעיר שהייתה שם לפני שדוד המלך כבש אותה, והאם בכלל זאת הייתה עיר? כי אנחנו שומעים על ירושלים, בירת האימפריה הזאת של דוד, שלפי התנ"ך הסתרעה מציון גבר, שזה אילת של היום, ועד לנהר הפרת, אם אני לא טועה, בסוריה. ובפועל, כשקצת מתחילים לבדוק, מגלים שמה שהיה שם זה איזשהו כפר עם כמה אלפי תושבים. קצת מאכזב, אבל אולי בקנה מידה של המזרח הקדום זה היה יותר. ספר לנו איך נראית העיר שדוד כובש.
כדאי אבל קודם לראות את כל המצב הגיאופוליטי. יש לנו במזרח הקדום את מרכזי תרבות אדירים במצרים מצד אחד, מסופוטמיה מצד שני. והקשר ביניהם הוא נעשה דרך הים, מה שנקרא, לא בים עצמו, אלא דרך הים, זה באמת לאורך החוף הים, מקומות כמו עזה ואשקלון ואשדוד ויפו ודור, ואחר כך חתכו לכיוון מגידו ולעמק ישראל. ומה הייתה ירושלים? ירושלים הייתה רחוקה בהרים, מקום בלי משאבים, בלי שטחים לחקלאות, אין בו כמעט מים. זה היה מקום לא חשוב. אתה יודע למה ירושלים הייתה דומה? אם תסתכל היום על אירופה, זה משהו כמו ליכטנשטיין.
אז איך דווקא המקום הזה, משהו כמו ליכטנשטיין של המזרח הקדום, ולא בירת האימפריה הגדולה הזאת שמתארים לנו בתנ"ך, איך דווקא הוא הופך למוקד של העם היהודי?
אז באמת, שאלה מצוינת, כי בהמשך אין לנו בארכיאולוגיה, אין לנו אוצרות אומנות, אין לנו זהב וכסף או קברים עשירים, אין לנו אפילו שרידי בנייה מונומנטלית כמו פירמידות או ארמונות. אז מה בכל זאת היה פה? רק דבר אחד, כתבו את התנ"ך.
זאת אומרת, מה שאתה אומר זה שבדיעבד בנו איזה מיתוס מסביב לעיר שבפועל הייתה מקום יישוב די קטן, די נידח, לא מאוד חשוב.
נכון, מה שאנחנו רואים, וזה גם כל המסורת היהודית, שלא בכוח אלא ברוח.
אני רוצה להתערב שנייה, כמי שסייר בעיר דוד, סייר גם בנקודות אחרות בעתיקות הארכיאולוגיות של ירושלים, דווקא גם מימי בית ראשון יש ממצאים די, אני לא אגיד את המילה מונומנטליים, אבל כן, שרידי ארמונות, שרידי חומה שהיא גדולה ומצריכה כוח אדם גדול לבנייתה, כלומר, היה...
אבל זה, תראה, הכל יחסי. אבל בואו נראה באמת, ירושלים מתחילה מתישהו בשלהי הפרהיסטוריה, יש שם כבר אפילו שרידים מהתקופה הקלקוליטית, שזה... לפני, באלף החמישי לפני הספירה, יש שרידים מהאלף הרביעי לפני הספירה, ברונזה תיכונה, יש ביצורים, אין ביצורים, יש על זה ויכוחים, והעיר הכנענית מהברונזה המאוחרת, גם אין לנו ממש שכבות יישוב כנעניות.
זה מה שמכונה יבוסים?
עוד לא, יבוסים זה כבר בית, זה כבר תקופת הברזל. אבל נדבר על ירושלים במאות 16, 15, 14, 13 לפני הספירה, אין לנו פשוט ממצאים ארכיאולוגיים של יישוב. יש לנו כמה קברים עשירים שנתגלו באזור ירושלים. אבל אין לנו ממש עיר, לעומת לחיש או מגידו או חצור או אנשים או מקומות אחרים. אין לנו אפילו עיר כנענית בירושלים. המחקר הארכיאולוגי לא מצא אותה. עד כדי כך המצב חמור. אבל מה כן יש לנו מהעיר הכנענית הזאת? יש לנו איזה 5 או 6 מכתבים שמלך ירושלים שולח למצרים.
שהוא מבקש סיוע, תעודות, מבקש קשתים.
תעודות אל המרנה. אז במקרה פתחתי פה את הספר לאדוני המלך, שזה תרגום של מכתבי אל המרנה לעברית, ובמכתב אחד אתה רואה איך הוא מתחיל. למלך אדוני ושמשי, כה אמר עבדך, עבדך לרגלי המלך אדוני שבע פעמים ושבע פעמים נפלתי. כן, זה הפתיחה ככה שמתחנפים לפרעו במצרים.
זאת אומרת, לא אימפריה ולא נעליים, אלא איזשהו וסל כנוע של ממלכה הרבה יותר גדולה וחזקה.
זה מה שיש בתקופה הכנענית, ורק מה שמעניין שבסוף הוא גם אומר בהמשך המכתב, לא אבי ולא אמי, אלא זרוע המלך החזקה או שבטני בבית אבי. זאת אומרת שהבחור הזה הוא אפילו לא בן מלך, אלא המלך פרעה החליט שהוא יהיה מושל ירושלים, וברור שאין לו שום כוח מקומי, והוא תלוי בחסדי פרעה לטוב ולרע. אז זאת ירושלים הכנענית, בואו נגיד. מה קורה לה בדיוק אנחנו לא יודעים, אבל לפי המסורת המקראית, בתקופת השופטים, הייתה אוכלוסייה שהיא נקראת עיר יבוס. היו איזה יבוסים. האם היבוסים הם הכנענים, או שזה כבר יש חילופי אוכלוסייה? מי יודע, אין לנו שום נתון על זה. ואז פתאום התנ"ך מתחיל לספר לנו בהתלהבות מאוד גדולה על דוד המלך. ובאמת הדורות הקודמים של החוקרים ראו את התנ"ך כמקור היסטורי אמין, ובהתאם הם הבינו את דוד כדמות חזקה, שכמו שאמרת שלטה מנחל מצרים ועד הפרת, ואימפריה אדירה ששלטה בכל הלבנט. אבל כשמתחילים לבדוק את הממצאים, אז באמת התמונה הייתה מאוד מאוד עגומה. ובעצם הגישה ההפוכה אמרה, אתם אומרים שהייתה אימפריה, תדעו לכם שלא היה כלום. דוד הוא אגדה, לא הייתה ממלכה, לא היה דוד, לא היה בית מקדש של שלמה. וירושלים לכל היותר 300 שנה מאוחר יותר, בימי חזקיהו, רק אז היא התפתחה ונהייתה ממלכת יהודה.
אז היום אבל אנחנו יודעים שבכל זאת היה איזשהו דוד, שאולי הוא לא היה מלך אדיר ששלט על אימפריה חזקה, אולי הוא שלט על איזה ממלכה קטנה שמה באזור יהודה, אבל הדמות הזאת כנראה, עד כמה שיודעים מהמחקר היום, התקיימה, היה מישהו כזה.
נכון, אז היא כמו מטולטלת, מצד אחד מקסימום, אחר כך הלכו למינימום, וב-1993 נתגלתה כתובת בתל דן, בצפון ישראל, ובאמת מלך הרמי כותב שהוא הרג 70 מלכים, והוא הרג מלך מיהודה, מלך מישראל ומלך בית דוד, מלך מהדינסטיה של דוד.
אה, הוא טוען שהוא הרג אותו?
כן. דרך אגב, האירוע הזה מוזכר בתנ"ך במהפכת יהו, הורגים גם את מלך ישראל וגם את מלך יהודה. זאת אומרת שהאירוע הזה מוכר גם במסורת המקראית וגם בכתובת.
כן, זאת אומרת הוא לא טוען שהוא הרג את דוד עצמו,
לא, אבל הוא הרג
מלך מבית דוד.
מהשושלת של דוד. וזה באמת שינה את המצב, שבאמת היה קיים דוד. אז עכשיו מתחילים לשאול, אוקיי, היה דוד, אבל מה הוא היה? הוא היה שייח בדואי שגר באוהל בכפר קטן שנקרא ירושלים? או שבתקופת דוד כבר היה איור וביצור ומבני ציבור וכתב ומנהל? על זה היום הוויכוחים הגדולים.
אז מה בעצם, אם זה דוד המלך, מה בעצם גורם, אם באמת היה כזה מלך, מה גורם לו, סלח לי על הביטוי, לתקוע את הבירה שלו במקום המאוד לא נחשק הזה, בגיאוגרפיה הארץ ישראלית של אז?
תראה, פה הוא נולד, לפי המסורת הוא נולד בבית לחם, הוא הומלך לראשונה בחברון, והוא עבר מחברון לירושלים. אני לא יודע מה הייתה חברון באותה תקופה, וגם אנחנו לא יודעים כל כך מה הייתה ירושלים בדיוק באותה תקופה של תחילת מאה עשירית לפני הספירה. אז באמת יש בעיות בארכיאולוגיה, אני לא אומר שאין בעיות, יש הרבה מאוד בעיות. אבל צעד גדול, אבל אולי לפני איזה רגע נגיד, מה בכל זאת הגדולה של דוד? אמרנו שהכנענים היו הרי מדינה, הייתה עיר מדינה ירושלים, הייתה עיר מדינה לחיש, הייתה עיר מדינה גת, הייתה עיר מדינה פה ושם, היו כ-30 ערי מדינה בכל ארץ ישראל. ומה שדוד עושה הוא הראשון שכובש שטחים, ומה שהיה פעם או קודם בשליטה של עיר מלוכה כנענית אחת, הוא עכשיו שולט על שטח של 2-3 ערים כנעניות. ובסוף ממלכת יהודה שולטת על שטח של אולי 5 ערים כנעניות, וממלכת ישראל הצפונית שולטת אולי על שטח של 10 או 12 ערים. הרי מדינה כנעניות. ודוד הוא הראשון שיוצר ממלכה בארץ ישראל.
אבל הממלכה הזאת היא בעצם סוג של סובב בית שמש, אם אנחנו מדברים במונחים של היום. לא איזה משהו שמסתרע כאן על פני כל ארץ ישראל.
זאת אומרת, בית שמש, אתה כבר, בוא נגיד, יש לך גישה מרחיבה. הגישות הכי מצמצמות אומרות שזה באמת אזור ירושלים וקצת גב ההר. אני בחפירות שלי בחורבת קייפה, שבעמק האלה, מצאנו עיר שלפי הפחמן 14 בדיוק מהתקופה של דוד, וגם נרסה בתקופה של דוד. כך שממש פומפי מקראית לימי דוד המלך. ושם מצאנו עיר מבוצרת, עם שני שערים, עם חומות סוגרים, עם כתב, עם אדמיניסטרציה, ובאמת שינינו את התמונה. עד אז לא היה שום דבר ברור בארכיאולוגיה על דוד המלך.
הכתב והאדמיניסטרציה שנתגלו שם, הם ניתן לקרוא להם עבריים, הם קשורים איכשהו לסיפור המקראי, ניתן לעשות את זה?
לא, עד כדי כך, הכתובות האלה הן די קצרות, אחת שארוכה יותר, מה שנקרא אוסטרקון, חרבת קייפה, זה כתובת בדיו על חרס, לא כל כך ברור מה כתוב שם, וכמה שזה מצחיק, כן. ואחר כך מצאנו קנקן שנחרט עליו באותיות מאוד מאוד יפות וברורות, וביד סופר מאוד ככה ברורה ובטוחה, איש בעל בן בדה. זאת אומרת שהשמן או היין או מה שהיה בתוך הקנקן מגיע מהאחוזה של אותו איש בעל בן בדה. ומה נורא יפה בשם איש בעל? יש בתנך 5 אנשים שנקראים איש בעל, כולם מימי דוד. לא מימי חזקיהו ולא מימי צדקיהו.
הם מתחילת מהעשירית. מעיד על...
איש בעל, כן, עוד זה, לך תדע אם הבעל הזה הוא כנעני, או זה תיאור כללי לאדון. על כל פנים, יש לנו את השם הזה במאה העשירית, גם במסורת המקראית, וגם בממצא הארכיאולוגי.
כלומר, של התיארוך זה טוב.
אבל הנקודה היא כזאת, שבמקביל אין לנו כתובות בצפון הארץ או במקומות אחרים. ופה יש לנו שתי כתובות מקייפה, אחר כך מצאו כתובת קדומה מבית שמש וכתובת נוספת מירושלים. זאת אומרת שבמאה העשירית לפני הספירה, באזור יהודה, מוכרות היום 4 כתובות.
אז דוד בעצם כובש את הכפר הזה.
אני חושב שדוד הוא מתחיל בחברון, זאת המסורת המקראית, שהוא מלך 7 שנים בחברון, וזו הייתה עיר מדינה, הוא באמת שלח על העיר ואולי כמה כפרים מסביב. ובשלב הבא הוא כובש את ירושלים, שזה מרחק יום הליכה מחברון, הוא גם בונה את חרבת קייפה, שעריים המקראית, בעמק האלה מול גת פלישתים, כי בהמשך מערבה בעמק האלה יושבת עיר פלישתית מאוד חזקה, ולא במקרה הסיפור על דוד וגוליאת מתרחש בעמק האלה ממש ליד חרבת קייפה.
הבנתי, ובעצם...
וזאת הממלכה שלו לדעתי, 3 ערים בצורות ועוד מסביב 20 או 30 כפרים, וכל הממלכה הזאת אולי היו בה 5,000 אנשים.
מאוד מאכזב.
ואני עוד נחשב לי מקסימליסט, אתה מבין? מסתכלים עליו ואומרים, הוא מגזים.
אז הוא בעצם, כשהוא, אני רוצה לחזור שנייה לירושלים, הוא מגיע לכפר הזה, שיש בו במקרה הטוב 2,000-3,000 אנשים.
לא, אמרתי לך 5,000 בכל הממלכה.
אמרתי 5,000 בכל הממלכה, אוי ובוי. אז עוד פחות מזה, הוא מגיע לכפר.
היו שם כמה מאות אנשים אולי.
שהם יושבים בעצם, כדי למקם את זה למי שמכיר את ירושלים של היום, ליד הפינה הדרומית-מזרחית, אם אני לא טועה, של העיר העתיקה, מתחת להר הבית, על איזושהי גבעה קטנה, מה שהיום אנחנו קוראים עיר דוד. ואז בכל זאת הוא נותן איזשהו מעמד יותר מרכזי למקום הזה. איזה שינויים מתחוללים החל מהרגע שהעיר הופכת מעיר יבוסית לעיר יהודית?
יש באזור הזה של עיר דוד מבנה האבן המדורג, שזה איזה מין כלק, משהו דמוי מדרגות שבעצם תומך את המדרון שלא כל כך חזק, והוא כבר נחפר על ידי חוקרים בתחילת המאה ה-20, ואחר כך גם יגאל שילה חפר שם, ואלת מזר המשיכה בחלק העליון. ובהמשך יש שרידים של בנייה מאוד מונומנטלית, אבנים, חלק מהאבנים הן גדולות מאוד ומסיביות, וזה מה שאלת מזר שחפרה את המבנה הזה קראה לו ארמון דוד. אז אני שירה כפי יצאה עם הדעה הזאת, אמרת לה, איך את יודעת שזה ארמון דוד, אולי זה ארמון של יואב? אז היא צחקה ואמרה זה אותו דבר. אנחנו לא יכולים בארכיאולוגיה להיכנס לרזולוציה של כל בית ובית מי גר בו בדיוק.
זאת אומרת, זה סוג של מיתוג. אנחנו רוצים להאמין שזה ארמון דוד.
אבל יש פה בנייה מאוד מונומנטלית. עכשיו, מה הבעיה?
שיכולה להיות בתקופה.
זהו, אבל עכשיו הוויכוחים. יש חוקר כמו אבי פאוסון, זה אומר, זה בכלל עוד מתקופה של היבוסים, זה מהמאה ה-11. אלעד מזר אומר את זה מאה העשירית. יש חוקרים שאומרים לו, זה מאה התשיעית או מאה השמינית. הנה לך 400 שנה, תבחר מה שאתה רוצה.
כשדוד הוא בערך במאה העשירית, ולכן יש חשיבות לתיארוך.
אתה מבין, אז אם אפשר להתווכח, אבל למה יש מצב שמתווכחים אם המבנה הזה הוא על פני 400 שנה, בעוד שחורבת קייפה ברור בדיוק שהיא מתחילת מאה העשירית לפני הספירה? זה עניין של מצב ההשתמרות. והרבה אנשים לא מבינים את זה, אבל הבעיה הכי גדולה בארכיאולוגיה זה מצב ההשתמרות. מצב השתמרות אידיאלי זה בית שעמד ונניח נשרף, נחרב, הקירות נפלו, הגג נפל, הכל נקבר בפנים, והארכיאולוג בא אחרי אלפי שנים ומוצא הכל כמו שהוא היה. זה המטבח וזה המחסן וזה הסלון והכל נורא ברור, יש קרמיקה, יש ממצאים ואפשר לתארך כל דבר. מה קורה עם המבנה הזה שנקרא ארמון דוד? לא השתמרו בו רצפות, יש שם רק יסודות של קירות ואין לך אמצעי טוב לתארך את השרידים האלה. ולכן כל מי שרוצה מושך אותו למטה, מי שרוצה מושך אותו למעלה.
ובכל זאת מגלים שם בחפירות, אני לא זוכר בדיוק באיזה שלב ובאיזה מקום אתה תגיד לנו, לפחות חותם אחד שעליו מופיע שם מהתנך. זאת אומרת משהו שקצת מאשש את זה שלא כל מה שכתוב בתנך הוא מיתולוגיה.
אוקיי, אז יש לנו באמת כתובות עם שמות של אנשים שמוזכרים במסורת המקראית, אבל זה כבר במאות השמינית והשביעית לפני הספירה. כמו החותם של חזקיהו בן אחז מלך יהודה, שנתגלה באזור האופל. חזקיהו הזה גם מוכר במקורות אשוריים, דווקא עליו אין ויכוחים היסטוריים. אבל תראה, הממלכה הייתה קיימת 400 שנה. מאה עשירית, מאה תשיעית, מאה שמינית ומאה שביעית. על מאה שמינית ומאה שביעית יש גם הרבה נתונים ארכיאולוגיים, גם מקורות היסטוריים, גם כתובות, ועליהם אין ויכוח. על מה הוויכוח הגדול? על המאה העשירית ועל המאה התשיעית. אני טוען שדוד כבר התחיל בראשית המאה העשירית, לאור ממצאי חורבת קייפה. חוקרים אחרים אומרים, מה פתאום? זה רק התחיל בסביבות 800 לפני הספירה.
תמיד השלבים הפורמטיביים האלה הם בעצם הנקודת מחלוקת, כי התחלות בדרך כלל הן צנועות ברוב המקרים.
בדיוק, זה גם מה שאני טוען. אם תיקח היום את מדינת ישראל, זה לא מה שהיה פה ב-1948.
כן, ובהצלחה למצוא משהו שהיה פה ב-1948, כשאתה מסתכל
עליו. אבל אתה יודע, בכלל מצפים שהארכיאולוג ימצא ויחפור וימצא את דוד המלך. והנה אני אשאל אותך, עכשיו זה 200 שנה לנפוליון. אתה יכול לבוא לפריז לחפור ולמצוא את נפוליון?
אני חושב שהלב שלו קבור שם איפשהו, נכון?
השלט שלו נמצא באיזה כנסייה, כן, אבל יש לך עיר, אתה יכול בפריז למצוא את העיר של נפוליון? אתה לא בנו והרסו והרסו ובנו, וכבר לא יהיה לך בדיוק את העיר של נפוליון.
עכשיו, בתוך ערימת השחת הזאת של שכבות על שכבות ארכיאולוגיות, אני מבין שאחת התגליות החשובות בירושלים הקדומה היא אסלה של שירותים. אז אולי ספר לנו קצת על האסלה הזאת, ועל מה אפשר ללמוד מלחפור באסלה של שירותים?
אז תראה, יש את מבנה האבן המדורג שהזכרנו אותו, בשלב מסוים העיר הלכה וגדלה, והיו צריכים עוד מקום לאנשים, אז על גבי המבנה האבן המדורג בנו בתים. יש בתי מגורים בשטח ג'י, ואחד הבתים נקרא בית אחיאל, כי יש שם כתובת עם השם אחיאל, ויש שם גם בחדרון קטן מצאו באמת אסלה. אסלה זה אבן גדולה כמעט מטר על מטר, עם חור באמצע, ובאמת מבינים אותה כמושב של שירותים.
שזה, רק בוא נבהיר, זה לא משהו מובן מאליו. זאת אומרת, זה כמו היום שיהיה לך מגרש טניס בבית, משהו של עשירים.
נכון, בתלמוד כתוב, זהו אדם עשיר, שבית השימוש קרוב שבית השימוש קרוב למטבח או משהו כזה.
שמעת נטע, אנחנו עשירים.
עכשיו, מה שמעניין, שבדיוק אסלה כזאת מצאו לפני איזה 3 שנים בלחיש, במקדש בשער העיר. והנה לך, יש לך מקדש ובתוכו בית שימוש. מה קורה פה?
זאת בהחלט שאלה טובה, אני זוכר את הסיפור הזה, זה באמת... נכון, יש לך ניחוש?
אז מה שאנחנו יודעים שבמהפכת יהוא בשומרון, הוא הורג את כל כהני הבעל והוא הופך את מקדש הבעל למכרעות עד עצם היום הזה. זאת אומרת שזו צורה לטמא מקום קדוש.
אז זה ככה ממש נמצא, הסיבה נמצאה ממש בכתובים, כלומר אם אתה בוחר לאמן...
נכון, אז בלחיש באמת יש את האסלה הזאת והיא בתוך מקדש שער, ויש לנו גם מסורות שחזקיהו הרס את הבמות ברחבי הממלכה, אז הדברים האלה מסתדרים מאוד יפה מבחינה היסטורית. השירותים בעיר דוד באמת, תראה, כזה מתקן, הוא צריך שיהיה בור מתחתיו, ובבור הזה באמת יש שרידים של הפרשות, ואפשר לחקור ולראות אם יש פרזיטים או לפי...
זהו, גילו דברים מעניינים, כי אני יודע, מסיפורים...
אני כבר לא זוכר את כל הפרטי פרטים, אתה התקלת אותי, אחרת הייתי הולך קורא עוד פעם את המאמר, מה בדיוק מצאו שם.
בבריטניה יש הרבה סיפורים על המחאות של הוויקינגים שנחשפו, ולומדים מזה מה הם אכלו, מאיזה מחלות הם סבלו.
נכון, זה דבר מדהים שאתה באמת לא סתם כלי חרס, אלא באמת אתה יכול לראות את ההפרשות של בני אדם עם כל הבעיות של תזונה ושל פרזיטים וחיוצא בזה, כן?
אז אני באמת לפני השידור עשיתי מה שכל חוקר רציני עושה, והלכתי לוויקיפדיה. וויקיפדיה סיפרה לי ששם בשירותים מצאו עצמות של דגים מהנילוס. זאת אומרת שאנשים שגרו שם כנראה היו בקשרי מסחר עם מצרים. דבר לא מובן מאליו בתקופה ההיא של אמצעי תחבורה שהם לא משהו ושל דרכים מסוכנות. אז הממלכה הזאת שקודם תיארנו אותה בשלב מוקדם יותר כעלובה וקטנה ומבודדת, כנראה בכל זאת הגיעה לאיזושהי דרגת התפתחות והשתלבות במזרח הקדום.
כן, אז תשמע, יש את מה שדיד מעיין הגיחון, יש בריכה חצובה שבשלב מסוים לא היו צריכים אותה יותר כבריכת מים, והיא פשוט הפכה להיות מקום של זבל, ושם שהארכיאולוגים רוני רייך ואלי שוגרון חפרו וניפו את האדמה, הם מצאו קרוב ל-10,000 עצמות של דגים. ממש מזבלה, ותחשוב מה זה 10,000 עצמות של דגים. והדגים האלה חלק באמת מהים התיכון, ויש גם דגים שמגיעים מהנילוס, נסיכת הנילוס.
זאת אומרת שיש לנו שם עיר או ממלכה שמקיימת קשרי מסחר על פני מאות קילומטרים כאן באזור.
נכון, זה כבר, אבל סוף מאה תשיעי, תחילת מאה השמיני, זה כבר כמעט 200 שנה אחרי דוד. אבל בהחלט יחשוב שאנשים, כשיש, מה זה עיר ומה זה ממלכה? יש לך ריבוד חברתי. בתחתית המעמדות יש לך עבדים ויש לך עיקרים, שזה רוב האוכלוסייה. אגב, יש לך קצת הצילים ובעלי קרקעות, ובסוף יש לך את בית המלוכה. עכשיו, איך העוצמה של בית המלוכה או של העשירים תבוא לידי ביטוי? הם לא, אין להם שעון, אין להם שעון רולקס מזהב, ואין להם מכונית רולס רויס. אז איך הם מפגינים את האושר שלהם?
הם אוכלים דגים מאושנים או מומלחים,
אני מניח, מהנילוס. בדיוק, בין השאר, אז יש להם חיים יותר טובים. הם מקבלים, הם משיגים יין יותר טוב, הם משיגים אוכל יותר טוב. ודגים זה חשוב, כי זה גם הספקה של יוד ופלור וכל מיני מינרלים שמי שגר באזור ירושלים לא נחשף אליהם. ואז גם יש להם תזונה יותר טובה וגם יש להם בריאות יותר טובה.
ואז מתי בעצם, באיזה תקופה הכפר הקטן הזה הופך לעיר בירה? עם ארמונות, עם אדמיניסטרציה, עם מקדש, אחר כך גם עיר דוד שנמצאת מתחת לעיר העתיקה, מתחת להר הבית, גם מתפשטת אחר כך לכיוון המקדש. מתי זה קורה ומה סדרי הגודל? בשלב הבא על כמה תושבים פחות או יותר אנחנו מדברים שם?
אתה כבר אומר שמתחת להר הבית זה רק תיאוריה, אנחנו לא יודעים בדיוק איפה הייתה אותה עיר כנענית שלא מוצאים אותה, העיר של דוד, אלא אם כן באמת מבנה אבן המדורג והרמון דוד הם מימי דוד, אז אנחנו כן יודעים שזה קרוב למעיין. אנחנו באמת לא, אין לנו שכבות טובות, אבל מה שקורה שכבר במאה השמינית באופל יש שרידים מאוד ברורים, כולל החותם, תביעת חותם של חזקיהו מלך יהודה, ויש לנו ברובע היהודי נתונים שהעיר התפשטה על כל מה שנקרא הגבעה המערבית. ויש לך פה את מה שנקרא חומת אביגד, חומה מאוד רחבה, חומה ברוחב של כ-8 מטרים, שמקיפה חלקים גדולים כולל הרובע היהודי. והחומה הזאת היא הורסת בתים קדומים יותר. זאת אומרת, היא כבר שלב שני בהתיישבות. ומתי בנו אותה? אז כנראה שכהכנות למסע סנחריב, ב-701 סנחריב מלך אשור מגיע ליהודה ועושה פה מסע, הוא כובש את לכיש והורס אותה, הוא מגלה הרבה מאוד אנשים לבבל, למסופוטמיה, לאשור, וישעיהו הנביא מתאר ואומר תראו מה קרה, כן, נצטו, שברו את בתי העיר כדי לבנות חומה. וזה בדיוק מה שהארכיאולוגים מצאו.
היה לי חתול בשם סנחריב, הוא היה חורבן בית, וככה קיבל את שמו. הוא אהב פשוט להפיל דברים למטה ולשבור אותם.
בסדר, אז הייתי אומר על המאה השמינית כאמור, או סוף מאה השמינית, אז כבר אין ויכוח, ירושלים הייתה עיר של 600-700 דונם.
ומבחינת תושבים אנחנו מדברים על כמה עשרות אלפים?
תראה, אם חיו 20 איש בדונם, וזה 800 דונם, אז אתה מדבר על 16,000 איש.
אני אשמוך עליך, אני נכשלתי בשלוש יחידות.
חצי קריית מלאכי.
אבל, כיוון שיש את הר הבית, ויש את העמקים וכן הלאה, אז אפילו אם היו רק חצי, 8,000 זה הרבה מאוד לעיר אחת בעולם העתיק. אתה יודע מה בעיית הבעיות בירושלים? מים.
נכון.
מאיפה יהיה לאנשים מים? ובאמת אתה רואה את כל המפעלי מים האדירים שחצבו את נקמת השילוח, ויש גם תעלת חזקיהו, ויש שם בריכות חצובות. המון המון אנרגיה הושקעה בניצול מקסימלי של המים.
זה כבר עבודה שלנו, לא של היבוסים.
נכון.
ובעצם מה מבחינה הנדסית יש לנו שם? יש לנו לפני, אנחנו מדברים עכשיו על בערך לפני 3,000 שנה, 2,500 שנה, משהו כזה, עבודת חציבה בסלע קשה, לאורך מאות מטרים, או שתתקן אותי אם אני טועה בממדים.
כ-600 מטרים, כן.
600 מטרים. איך הם, אנחנו יודעים איך הם עשו את זה? הרי לא היה להם שם את המחפרים החשמליים הענקיים האלה שאנחנו רואים עכשיו ברכבת הקלה בתל אביב.
אז זהו, מה שמוזר בנקבת חזקיהו, שהיא לא קו ישר, אלא היא מתפתלת, ובעצם היא פי שתיים יותר ארוכה ממה שבאמת היה צריך. ויש לנו את הכתובת, נקבת השילוח וכתובת השילוח, שנתגלתה עוד במאה ה-19, ונמצאת היום באיסטנבול. ובכתובת הזאת מתארים את הרגע שגמרו לחצוב את, את המנהרה הזאת, את הנקבה, והם מתארים ששתי קבוצות של עובדים חוצבות אחת לקראת השנייה. זה מתחיל משהו, אם אני עוד זוכר בעל פה, אז המילה הראשונה מחוקה, יום הנקבה, אותה מהנקיבה, ואז הוא מדבר על, ש... איך זה הולך? פעם זכרתי את זה, אבל אני כבר תמידי כתובות בראש שלי. על כל פנים, הם חוצבים איש לקראת רעהו גרזן אל גרזן.
עד הרגע המרגש הזה שבו הקיר נשבר ושני הצדדים מתחדים.
כן, אומרים בעוד שלוש אמות להינקב, בעוד שלוש אמות, זאת אומרת בשאר עוד בערך מטר, או מטר 20, בעוד שלוש אמות להינקב, נשמע כל איש קורא אל רעהו, כי הייתה זדה בצור. זדה זה כנראה סדק. ואתה יודע, כמו מיקל אנג'לו בבריאת העולם, האלוהים שולח את היד, הבן אדם שולח את היד, והם כמעט נפגשים, אז נקבע, הכתובת מתארת את הרגע הזה שהם כבר כמעט נפגשים, יש להם עוד מטר כדי להיפגש, אבל הם כבר שומעים אחד את השני. ואתה יכול לתאר לעצמך איזה שמחה זאת הייתה, כי הם יודעים שהם לא פגששו אחד את השני.
מדהים שהיה להם את הידע לעשות את זה, כלומר, בסביבה של כל כך.
יש בזה כל מיני בעיות, ויש אנשים שמציעים שזה היה שם בעצם איזה סדק טבעי, שהמים היו עוברים דרכו, והם בעצם עקבו אחריו משני הצדדים.
האמת שזה הגיוני, הפיתולים למשל,
והרחיבו אותו כביכול.
כן, יכול להיות שהוא רק היה סדק צר של מילימטרים, אבל הם ראו שבכלל מעיין הגיחון הוא מה שנקרא מעיין פועם. הוא נותן מים שעה ואז הוא מפסיק, נותן עוד פעם מים ומפסיק. אז יכול להיות שבצד השני גם ראו שיש מים מגיעים ומפסיק, מגיעים ומפסיק, והם הבינו ששני הצדדים קשורים אחד בשני.
אנחנו יודעים למה התופעה המעניינת הזאת שהוא מעיין פועם שנותן מים לשעה ואז מפסיק.
כן, כי זה חללי מים שמתמלאים, ואז הם נשפחים, ומתמלאים ונשפחים. והדברים האלה קוראים ליד מוזיאון רוקפלר בכלל, בירושלים, שזה אגן הניקוז שממנו המעיין הזה מקבל את המים שלו.
אנחנו מסמנים לי פה שאנחנו תכף צריכים לסיים, אז כמובן יש עוד הרבה מה לדבר עליו. הנקבה הזאת, מעבר לזה שיש לה מטרה להביא מים לתושבים, יש לה גם משמעות צבאית, כי בעצם היא מביאה את המים מחוץ לעיר ומאפשרת לה לעמוד במצור ממושך.
מה שבעצם קורה, שהמים נשפחים החוצה, והאשורים היו יכולים אולי גם להשתמש במים האלה כשהם צרים על העיר. אבל ברגע שאתה מנתק את המעיין הזה, והוא לא נשפח יותר החוצה לעמק הקדרון, אלא הוא נשפח לתוך העיר, אז אתה מנצל כל טיפת מים לתושבים מצד אחד, ואתה מונע מים מהאויב מצד שני.
ובאופן תת-קרקעי שלא מאפשר לאויב בעצם להתערב עם מקור המים שלך.
בהחלט, כן.
מדהים.
טוב, יש לנו עוד המון על מה לדבר, אבל זמננו תם לצערי. אז תודה רבה לפרופסור יוסי גרפינקל, היה מאוד מעניין.
תודה רבה לכם.
תודה לנטע בר, ואנחנו נקדיש את הפרק הזה לחתול סנחריב, זיכרונו לברכה. ונשתמע בפרק הבא.
יום ירושלים שמח.
יום ירושלים שמח לכולם.